אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
השעה הבינלאומית 4 באוגוסט 2019 והיום בעולם.
Dude, what the fuck? What the fuck?
כך זה נשמע הבוקר בדייטון, אוהיו, כשאדם חמוש נכנס לבר ופתח באש.
There's dead people on the road everywhere, bro. There's just a mass shooting down here, bro. Oh god, look at this shit. But it's just groups of dead people on the road, bro.
9 אנשים נהרגו, גופות מושלכות כאן בכל מקום, מספר דריה, בהרוגים גם היורה. 12 שעות קודם לכן אירוע ירי חמור אף יותר בסניף וולמארט באל פאסו שבטקסס, היורה נעצר.
We are going to aggressively prosecute it both as capital murder but also as a hate crime, which is exactly what it appears to be.
מגיש כתב אישום על רצח בכוונה תחילה ופשע שנאה, אומר המושל גרג אבוט, וזה בדיוק מה שנראה שקרה כאן. 20 בני אדם נרצחו בטבח שביצע פעיל ימין קיצוני. עוד הפגנה לא חוקית במוסקבה מסתיימת במעצר של מאות מפגינים, כולל מנהיגת האופוזיציה לובוב סובול.
Меня вызывают сейчас на допрос, пока в качестве свидетеля, возможно, оттуда я уже не выйду, потому что статус свидетеля меняется по щелчку пальцев.
זימנו אותי לחקירה כעדה, ייתכן שלא אצא משם, משום שההגדרה עדה עשויה להשתנות ברגע. ארצות הברית פורשת מאמנת הנשק שנחתמה בשלהי המלחמה הקרה, והביאה לחיסול מאגר הטילים הגרעיניים לטווח קצר של שתי המעצמות. ארצות הברית ונאטו מאשימים את רוסיה.
We will not mirror what Russia does. We don't want a new arms race. The demise of the INF treaty is something which we very much regret.
לא נחכה את מה שעושה רוסיה, אומר מזכ"ל נאטו ינס סטולטנברג. שקיעתה של האמנה היא דבר שכולנו מצרים עליו. סוף סוף על אדמה בריטית. השדון הירוק של צרפת פרנקי זפאטה מצליח לחצות את התעלה האנגלית על גלגשת מרחפת הוברבורד. וגם I found a love for me Darling, just dive right in Follow my lead הבריטי סדור השיער שובר שיא חדש, ולא מדובר בראש הממשלה בוריס ג'ונסון, אלא בזמר אד שירן. סיבוב ההופעות של הזמר הוא הרווחי ביותר אי פעם, יותר מ8.5 מיליון צופים ששלשלו לכיסו יותר מ-700 מיליון דולרים. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה סמדר תלובד, בביצוע הטכני מיכאל אולשוונג, כבר מתחילים. אנחנו פותחים בארצות הברית ובשני מעשי טבח המוני שמתרחשים שם ביממה האחרונה. שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן.
שלום אירן.
תמונת מצב.
טוב, אולי נתחיל עם בקצרה רק על שני האירועים במהלך הלילה, לפי שעון ארצות הברית, אירוע ירי מחוץ לבר בדייטון, אוהיו, המניע עדיין לא ידוע, כעס כלשהו של היורה או איזשהו רצון שלו לנקמה על משהו, נכנס ויורה לכל עבר, 9 הרוגים, היורה עצמו נורא בידי המשטרה ועוד כ-16 פצועים בבתי החולים. 13 שעות לפני כן, אירוע ירי חמור מאוד באל פאסו, טקסס, אירוע ירי ככל הנראה על רקע גזעני, כאשר אדם מגיע לחנות וולמארט, יורה שם לכל עבר, ואחר כך מספר לחוקרים שמטרתו הייתה לרצוח כמה שיותר מקסיקנים, כדבריו, היורה הזה נתפס בחיים ללא פגע, ונמצא בחקירה עכשיו, החקירה כאמור מתנהלת בחשד שמדובר בפשע שנאה. אולי נשמע תחילה דברים שאומר, שאמר אמש מושל טקסס.
This is disgusting, intolerable, it's not Texan, and we are going to aggressively prosecute it, both as capital murder, but also as a hate crime, which is exactly what it appears to be without having seen all the evidence yet. I don't want to get ahead of the evidence. But we have to be very, very clear that conduct like this, thoughts like this, actions like this, crimes like this are not who or what Texas is and will not be accepted here.
כמו של טקסס, גרג אבוט מבהיר שהחקירה הזאת תהיה לא רק כמעשה רצח, אלא גם כפשע שנאה גזעני. הוא אומר, זה לא מי שאנחנו כאן בטקסס, אנחנו לא אנשים כאלה, זה לא מה שמאפיין אותנו.
בוא נשמע את הקולות שהם מגיעים מדייטון שבאוהיו, הלילה הקשה שעבר גם עליהם, הנה.
Right now the shooter is deceased from gunshot wounds from the responding officers. We have 9 victims deceased in addition to that on East 5th Street, and we have approximately 16 more victims hospitalized right now in unknown conditions. Fortunately, we had multiple officers in the immediate vicinity when this incident started, so there's a very short timeline of violence for that. We're very fortunate. This is a very tragic incident, and we're doing everything we can to investigate it and try to identify the motivation behind this.
וזה כבר נציג המשטרה שמספר על החקירה שם שנמשכת. הם מנסים לברר מה קרה שם, עדיין לא ממש יודעים, נכון?
כן, מאט קרפר, נציג המשטרה, בעצם מעלה על נס את העובדה שהיו שם הרבה שוטרים בסביבה. אנחנו מדברים כאן על אזור בילויים בשבת באחת בלילה, יש שם הרבה מאוד מבלים, יש שם גם הרבה מאוד משטרה. הוא אומר שבזכות העובדה הזאת האירוע הסתיים יחסית במספר נמוך של קורבנות, אבל נזכיר 9 הרוגים, לא מספר נמוך במיוחד. אין לנו כרגע מידע לגבי המניע של היורה מדייטון, אבל ברור שהוא בא לשם בכוונה תחילה כדי לרצוח כמה שיותר אנשים. לפי הדיווחים הוא היה מצויד ברובה ארוך ולבוש במעין שכפץ או חליפת הגנה, כלומר הוא ידע למה הוא מגיע ומה הוא הולך לעשות, ולא היה רק איזה מקרה של זעם רגעי. המניע לכך כאמור עדיין לא ידוע, בניגוד לאירוע באל פאסו שהרה רק 13 שעות לפני כן, שם המניע הולך ומסתמן כרצון לפגוע בזרים על רקע גזעני.
וזה באמת החשש הגדול, אירועים חוזרים, אירועי העתקה, לא שבהכרח אנחנו יודעים שזה מה שקרה, אבל גם אי אפשר לשלול את האפשרות שיש כאן גל שעלול להתחיל עכשיו ולהתרחב עכשיו.
כן, צריך לזכור שאנחנו נמצאים כאן בשני אירועים בתוך פחות מ-24 שעות. אך שבוע לפני כן היה את הרצח ההמוני בפסטיבל השום בגילרוי, קליפורניה. 3 בני אדם נרצחו שם. בהחלט אנחנו נמצאים במה שנראה כגל, אבל שוב, אם מסתכלים על ההיסטוריה של השנים האחרונות בארצות הברית, זה גל שהולך ונמשך. נכון שיש לנו אולי שבועות שבהם יותר אירועים מתרכזים ושבועות שפחות, אבל בסופו של דבר הסטטיסטיקה מראה שמקרי רצח מהסוג הזה, מקרי ירי המוני שמצד אזרחים, הם רעה חולה בארצות הברית הרבה הרבה יותר מכל מדינה אחרת, בצורה שמידע על בעיה יותר מהותית בחברה. הרבה אנשים מנסים ביממה האחרונה לחשוב, להבין מה קרה. שוב, במקרה של אל פאסו זה היה שילוב של גזענות וזמינות של נשק, במקרה של דייטון קשה לדעת מה, אבל שוב, זמינות של נשק. במקרה של גילרוי בשבוע שעבר, אדם ככל הנראה עם איזושהי בעיה נפשית, ושוב, עם גישה חופשית לנשק. זה המכנה המשותף בסופו של דבר לכל האירועים האלה.
נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
תודה רבה.
והשעה עכשיו 5:15 בבוקר באל פאסו שבטקסס, ובשעה המוקדמת הזאת משוחחת איתנו ג'סיקה ליפנק. שלום ג'סיקה.
בוקר טוב,
אהרן. סטודנטית לרפואה שמתגוררת שם באל פאסו. אני מניח שהתחושות הבוקר זה קשות מאוד שם.
כן, לגמרי. האמת היא שגם נורא הפתיע אותי לשמוע על הירי באוהיו שקמתי בבוקר עכשיו, אז בכלל זה זה מוסיף לתחושות הנוראיות.
שזה לא רק אצלכם, שזה קורה בעוד מקומות באמריקה.
זה קורה בכל מקום. כן.
ספרי לנו קצת על אל פאסו, עיר לא קטנה שנמצאת ממש ממש על הגבול המקסיקני, על גבול של העיר ששיעורי הפשיעה בה הם אולי הכי הכי גבוהים במקסיקו, סיודד חוארז, אבל העיר שלכם, אל פאסו, היא עיר שבדרך כלל שלווה, נכון?
נכון. אל פאסו, לדעתי, האוכלוסייה כאן היא קצת יותר מחצי מיליון. עיר שכמו שאמרת, יושבת על הגבול עם מקסיקו, ויש בה אוכלוסייה מאוד מיוחדת. יש בה אוכלוסייה של מקסיקנים אמריקנים ביחד עם אנשי צבא. יש כאן בסיס צבא אמריקאי מאוד גדול, אז יש פה באמת אוכלוסייה מאוד מעורבת. ועם זאת האנשים שגרים באל פאסו הם מאוד חמים, מאוד משפחתיים. אני חיה כאן קצת יותר משנה, הבן זוג שלי חי כאן כבר 3 שנים, ותמיד הרגשתי בטוחה ללכת פה ברחוב לבד, וכן, זה מאוד מפתיע שמשהו כזה קורה פה באל פאסו.
זה ישתנה עכשיו להערכתך תחושת הביטחון ברחוב?
אני לא חושבת ספציפית, אני חושבת שהמושל שהיה לך מקודם בתוכנית, שהוא בעצמו אמר שאפילו הבן אדם שבא וביצע את הירי הוא לא מאל פאסו. זאת אומרת שהאנשים כאן, זה לא משהו שהייתי רוצה לחשוב שזה טיפוסי לאנשים שפה. מצד שני, זה כבר, אתה יודע, קמתי היום בבוקר ושמעתי על אוהיו, זה כבר קורה בכל מקום בארצות הברית, ולצערי זה כבר המקרה השלישי שלי ספציפית של מסע ירי שקרה קרוב אליי. גם בעבר כשגרתי ב-LA הייתי חשופה לעוד 2 כאלה. אז זה באמת, מפחיד.
זה נשמע כמעט כמו ניסיון ישראלי.
האמת שכן, תשמע, יש לי פה משפחה אמריקאית, ואני גדלתי בארץ, אבל תמיד כשאני גם מהצפון במקור, אז מנהריה, שתמיד היו אצלנו הרבה מתחי קטיושות ודברים כאלה, כשגדלתי, והמשפחה תמיד דאגה לי בישראל, אבל אתמול אבא שלי אמר לי שהוא אמריקאי, הוא אמר לי, אני חושב שיותר בטוח שתהי בישראל מאשר בארצות הברית.
כן, יש בזה משהו. הזכרנו שאת סטודנטית לרפואה, אמנם בתחילת דרכך, ממש בשנה הראשונה, כן. וכבר מצליחה טיפה להתרשם מהיכולות של שירותי הרפואה שם באזור. עד כמה באמת עיר כמו העיר שלך, ארוחה, אל פאסו, ארוחה לאירוע מהסוג הזה?
בעיקרון, יש פה כמה וכמה בתי חולים, עם זאת יש רק בית חולים אחד שנחשב Level 1 Trauma Center, זאת אומרת שהוא מצויד להתמודד עם מצבים כאלה קשים, שיש להם את כל הכלים להתמודד איתם.
רק אחד בעיר של 600 אלף איש?
זה לא רק בעיר, זה גם ברדיוס של, אני לא יכולה להגיד לך בדיוק את הרדיוס, אבל אל פאסו היא עיר שהיא די מבודדת משאר טקסס, משאר הערים הגדולות, אז היא גם משרתת אוכלוסייה מאוד רחבה של האזור כולו.
לסיום אני רוצה לשאול אותך באמת על סוגיות הגבול, כיוון שלא כל יום יוצא לנו לשוחח עם מישהי שחיה ממש ממש על הגבול הדרומי של ארצות הברית. עד כמה כל הנושא הזה של הקמת הגדר, הקמת מכשול בגבול הדרומי, מדובר, מורגש, נמצא בשיח הפנימי של התושבים שם?
הוא מאוד מורגש. אני אישית עבדתי בקליניקה עם אנשים שהיו חוצים יום-יום את הגבול כדי להגיע לעבודה, והיו מתחילים את היום שלהם ב-4-5 בבוקר כדי לעבור את הגבול רגלית, וזה לוקח את זה 3-4 שעות. וחוזרים בלילה, אז זה מאוד מורגש. עם זאת, אני רוצה רק להגיד שיש כאן גבול שהוא, אתה יודע, כל הזמן מדברים על החומה. חומה כבר קיימת כאן, אנשים לא כל כך יודעים מה המצב הקיים בשטח, אבל זה מאוד מתסכל כאן את האוכלוסייה במיוחד, כי הרבה אנשים בסך הכל לא מחפשים לגור בארצות הברית, הרבה אנשים פשוט רוצים לחצות את הגבול כדי להתפרנס בכבוד ולחזור, כמובן שזה לא כולם, אבל זה שיח שהוא מאוד גדול בקהילה המקומית, מה גם שיש פה גם מתקני מאסר של המאגרים.
והנוכחות הצבאית היא גם חלק מהעניין הזה, נכון? של העובדה שאתם באזור גבול, הזכרת את בן זוגך, שהוא משרת בצבא האמריקני, זה חלק מאותו מעגל הבטחה שהעיר הזאת נהנית במרכאות ממנו.
נכון.
ג'סיקה ליפנק, סטודנטית לרפואה באל פאסו שבטקסס, תודה רבה ששוחחת איתנו הבוקר.
תודה רבה.
ושלום לפרופסור איתן גלבוע.
שלום אירן.
ראש המרכז לתקשורת בינלאומית באוניברסיטת בר אילן. שמע, זו טרגדיה כפולה. זו טרגדיה גם משום שהדברים האלה מתרחשים, וגם משום שמתרחשים שוב ושוב ושוב במין ריטואל כזה. ואתה יודע, ישבתי וצפיתי אתמול קצת ברשת Fox News, ושם לא מדברים על תפוצת הנשק, מדברים על משבר עמוק בתחום בריאות הנפש, אבל לא כל כך מדברים על פתרונות, וזה לא נראה כאילו שלמישהו יש פתרונות שם.
כן, זה נכון, למרות שקל מאוד לייחס לרוצחים האלה מין מחלת נפש, שזה הדבר הכי קל לעשות. מה שמטריד זה שיש כאן רצף של אירועי טבח, שבניגוד אולי לעבר יש להם סימנים גזעניים. תזכור שרק בשנים האחרונות, שרלוטוויל, אתה זוכר שהייתה שם הפגנה של עליונות הגזע הלבן, וההתבטאות של טראמפ הייתה ממש נוראית, הוא עשה השוואה בין המפגינים נגד לעומת הקיצונים הגזעניים הימניים.
יש פטריוטים בשני הצדדים, בדיוק. הוא אמר, ולהפך.
אחר כך תזכור, רק לפני אוקטובר 2018, היה הטבח הזה בבית הכנסת בפיטסבורג, זה על רקע אנטישמי, ועכשיו זה על רקע של גזענות אנטי-היספנית. זה את התוספות האלה של גזענות.
ועוד קדמו לזה מעשי רצח בכנסייה של שחורים, ועוד כמה וכמה אירועים כאלה שונים, שכולם בעצם מביאים אותנו למסקנה אחת. אמריקה הולכת בכיוונים מאוד מאוד לא טובים בעניין הזה של שנאת זרים ושנאה גזעית.
בדיוק, אני חושב שכבר כמה מנהיגים דמוקרטיים, בייחוד כאלה שמתמודדים על הנשיאות, ויש שניים כאלה שבאים מטקסס, שזה בטו אורורק, וחוליאן קסטרו, הם כבר מאשימים במידה מסוימת את טראמפ, את המדיניות שלו בענייני הגירה, את הנוקשות שלו, בהתבטאויות שלו, כתורמים למין אנשים כאלה לקחת נשק ולהרוג מיעוטים.
עד כמה הסיפור הזה יכול להתרגם אלקטורלית לשינוי במערכת הבחירות הבאה? הזכרת את בטו אורוק, שאתמול הוא עצמו מאל פאסו, שבעקבות האירוע הזה זוכה לתשומת לב מוגברת, והתקשורת האמריקנית רוצה לשמוע מה יש לו להגיד.
בהחלט, בהחלט, והוא לקח את זה בצורה מאוד קשה, אפילו הזיל דמעות. תראה, בטקסס היא אחת המדינות הגדולות בארצות הברית, ולכן היא שולחת הרבה חברים לבית הנבחרים, ששם זה הולך לפי אוכלוסייה. יש בה 28 מיליון תושבים, 40% הם היספנים. יש שם את אחוז הלא חוקיים, ההיספנים הלא חוקיים, אחד הגדולים בארצות הברית, 6% בערך. בבחירות האחרונות לקונגרס, אותו בטו אורורק שהזכרת, הוא הפסיד על חודם של 2% מול הסנאטור המאוד ותיק, טד קרוז, שגם התמודד על הנשיאות מטעם הרפובליקנים ב-2016, זה נראה, זה תלוי בשיעור ההצבעה של ההיספנים. בבחירות האחרונות לנשיאות הם הצביעו 70% לטובת הדמוקרטים, לטובת הילרי קלינטון, ורק 30% לטובת טראמפ. השיעור ההשתתפות שלהם בבחירות עולה כל הזמן ובצורה משמעותית. לכן, אם שיעור ההצבעה שלהם ימשיך לגבוה, אז יכול להיות שטקסס שהייתה מאז ומעולם רפובליקנית מוחלטת, שם הדפוסים יכולים להשתנות. נראה לי שזה עוד יכול לקחת קצת זמן. ברמה הלאומית קשה לראות איזה מהפך כאן שזה יביא באמת לאיזה שינוי בשיח ולשינוי בדפוסי ההצבעה.
לסיום אני רוצה לשאול אותך פרופסור איתן גלבוע על נושא אחר, ההחלטה של ארצות הברית לפרוש מהאמנה הגרעינית עם רוסיה אחרי 32 שנה. וושינגטון מאשימה את מוסקבה בפיתוח כלי נשק שמאיימים עליה ועל בעלות בריתה. יש היגיון בהחלטה הזאת של ארצות הברית לפרק הסכם כל כך חשוב?
כן, מפני שפשוט הוא לא היה קיים. הרוסים הפרו אותו בצורה שיטתית, בייחוד בשנים האחרונות, בייחוד מעט שעלה פוטין לשלטון. הוא אפילו הכריס בגאווה על פיתוח טיל שיוט חדש שנקרא נובטור 9M729. אז האמריקאים אמרו, אוקיי, אנחנו לא פריירים, ואנחנו לא נשמור על המנה הזאת בעוד שהצד השני שחתום עליה לא עושה שום דבר. אז מה שעשה טראמפ, הוא נתן אולטימטום בפברואר 2019 לרוסים, אמר להם, תפסיקו, תקיימו את האמנה, אז אנחנו גם נקיים אותה. אבל יש כאן היבט יותר משמעותי, מי שבכלל לא חתום על האמנה, זה סין. וסין מפתחת כל הזמן טילים מהסוג הזה, מדובר על טילים לטווח בינוני, בין 600 ל-3500 קילומטר. סין מפתחת כל הזמן טילים כאלה, האחרון זה דונג פנג, זה נקרא. נקרא לי אפמל שזה D26, והטילים האלה מאיימים על בנות בריתה של ארצות הברית באסיה, ביפן ובדרום קוריאה. מה שאומר טראמפ זה, אין טעם עכשיו באמנה הזאת שאף אחד לא מקיים אותה, בוא נעשה אמנה חדשה שהיא תכלול גם את סין.
תודה רבה לך פרופסור איתן גלבוע באוניברסיטת בר אילן.
תודה רבה, שלום.
ושלום לכתבנו במוסקבה יאיר נבות.
שלום
אמן. נפתח אולי בנקודה הזאת, בהחלטה של ארצות הברית לצאת מהאמנה הגרעינית. איך רואים את ההחלטה הזאת במוסקבה?
קודם כל צריך לזכור שהתגובה במוסקבה הראשונית להחלטה של הנשיא טראמפ עוד בחודש פברואר, הייתה שמי שהפרה בכלל את האמנה היא ארצות הברית. אבל אם אנחנו נסתכל על הסוגיה הזאת במבט קצת יותר רחב, הרי שרוסיה מהבחינה הזאת, רואה את עצמה כרגע משוחררת להמשיך ולפתח את אותן יכולות, אותן כלי נשק בעלי יכולת גרעינית לטווחים בינוניים, בלי שום מגבלות, וצריך גם לזכור איראן שהיא מהבחינה הזאת מיישרת קו גם עם סין. זאת אומרת, גם בעיניה של רוסיה, העובדה שסין לא הייתה חלק מאותה אמנה שנחתמה ב-1987, בעצם הביאה לכך שרוסיה נמצאת ברמה של נחיתות. והעובדה שהאמנה הזאת הגיעה לסוף דרכה, כאמור, אולי משרת את האינטרס הרוסי מהבחינה הזאת.
האם מישהו ברוסיה שוקל, אולי באמת מה שארצות הברית מעוניינת בו, סוג של אמנה משולשת לשלוש המעצמות?
קשה לי להאמין שהכוונה הזאת קרום אור וגידים. יש על כך דיבורים, גם הנשיא טראמפ כאמור דיבר על כך, אבל מהצד הרוסי קשה לי להאמין שזה יקרה, ולו משום שרוסיה וסין מהבחינה הזאת הן מתואמות, ואם הסינים לא מוכנים משום שהם לא רוצים להגביל את עצמם בסוגיה הזאת, אז קשה לי להאמין שברוסיה יקדמו מהלך כזה.
מכאן לעניינים הפנימיים ברוסיה, עוד סוף שבוע של הפגנות, גם הפעם מעצרים רבים, הרשויות במדינה עצרו יותר מ-600 בני אדם בהפגנות אתמול. אתה היית שם אתמול בהפגנות, ספר לנו קצת איך זה נראה.
כן, אז אני הייתי שם אתמול בכיכר פושקין במרכז מוסקבה, והאזור כולו איראן נראה כמו אזור מלחמה במצור, המון רכבי משטרה, המון שוטרים מצוידים מכפרגל ועד ראש, יחידות לפיזור הפגנות, מסוק מרחף באוויר, ושם התעוררו, הייתי אומר אולי כ-1,000 בני אדם, אבל מה שהיה מעניין הוא האווירה. זאת לא הייתה הפגנה של אלפים שעומדים וצועקים ומניפים כרזות, אלא הפגנה יותר שקטה של אנשים שמתגודדים במקום אחד, והם מוקפים בשוטרים, שבכל פעם נכנסת לתוך הקהל הגדול הזה בבוקה של כמה שוטרים מהיחידה לפיזור הפגנות, בין 4-5-6 שוטרים, ופשוט שולפת לפעמים תוך הפעלת אלימות מפגינים שפשוט עומדים שם, אפילו לא צועקים או מדברים, פשוט בחרו איזה מפגין, איזה אחד שעמד שם והתקהל, ופשוט גוררים אותו. חלק מהפינויים הללו היו אלימים יותר, חלקם היו אלימים פחות, כך נעצרו בעצם על פי ארגוני זכויות אדם יותר מ-800 מפגינים, אבל החדשות אולי הטובות הן שבמהלך הלילה שוחררו רוב רובם של העצורים, כרגע נותרו במעצר רק 19 בני אדם, ככה שאנחנו רואים שהרשויות שחררו במהרה את מרבית העצורים. אני הסתובבתי שם בתוך הקהל, פגשתי בין היתר אישה בשם ורה, אישה בשנות ה-70 לחייה, והיא הגיעה לכיכר, היא לחתה תשומת ליבי, בגלל שהיא בכל פעם שהשוטרים עצרו עם מישהו בסמוך אליה, היא בעצם זעקה לעברם, מדוע אתם עושים את זה, למה אתם עוצרים אותם, בשביל מה. ווורה סיפרה לי שהיא התכוונה להצביע בבחירות למועצת העיר ב-8 בספטמבר, למועמד עצמאי שנפסל, למרות שהוא הגיש את כל החתימות הדרושות ועמד בכל הדרישות. וזו בעצם הסיבה של המחאה, היא אמרה שגם פגישה עם ועדת הבחירות לא שינתה את רוע הגזרה, ואז שאלתי אותה מדוע לדעתה בעצם המועמדים הללו נפסלו על ידי הרשויות, ובוא נשמע מה היא אמרה.
Потому что московская власть хочет поступать так, как они хотят, и чтобы никто им не возражал. Наши кандидаты, они потом будут возражать против застроек, против беспредела, который они творят. Они не хотят их даже допускать до выборов, даже допускать. Они же не допустили их до выборов, поэтому мы здесь все. Никогда не было такого, чтобы
была אומרת ורה לשאלתי, יונת אומרת, משום שרשויות מוסקבה רוצות לעשות כרצונן ושאף אחד לא יתנגד להן. המועמדים העצמאים שלנו יוכלו להתנגד ליוזמות שונות של המועצה, ולכן הרשויות לא מוכנות אפילו לאפשר להם להתמודד, אפילו לאפשר. מעולם לא התרחשה כזו מלחמה על הדומה של מוסקבה. ועכשיו אין לי עבור מי להצביע. המועמד שלי כבר לא עומד לבחירה. למי להצביע? למועמדים שמקדמים פוטין בראש העיר סביאני? להם אינני רוצה להצביע. ואני המשכתי להסתובב שם בקהל ונתקלתי בוולדימיר, בחור צעיר, אני מעריך שהוא בן קצת יותר מ-20, ושאלתי אותו מה הוא עושה שם, למה הוא בעצם הגיע להפגנה, בואו נשמע את דבריו.
Это Дмитрий, и со мной Лиза, моя девушка. Мы здесь вот, чтобы поддержать
свободу избирательного права.
Свободу избирателей, да. Как бы. Вот граждане, которые не нарушают Конституцию, их задерживают. А те, кто нарушает ее, собственно, продолжают нарушать. И мы...
Но боятся? А вы боятся?
Нет, мы не хотим, чтобы нас задержали, но... как бы сидеть дома
тоже... Он говорит, что я Дмитрий, и я здесь с моей Лиза. Мы здесь, чтобы помочь в хопшиют обхирот. דווקא אזרחים שלא מפרים חוק, אותם מעכבים פה ועוצרים, ואילו אלה שמפרים את החוק ממשיכים להפר אותו. כן, אנחנו מפחדים ולא היינו רוצים להיעצר, אבל לשבת בבית זו גם איננה אופציה. ופה צריך לומר ערן שמה שמאוד בלט בעיניי אתמול, כשהייתי שם, היה קודם כל מגוון הגילאים של המפגינים. גם אנשים מאוד מאוד צעירים, שחלק גדול מהם למשל תומך באופוזיציה בכלל ובאלכסיי נבלני, וגם תושבי מוסקבה בגילאים הרבה יותר מבוגרים שפשוט מוחים בקול שקולם לא נשמע משום שהמועמדים שבהם הם רצו לבחור, המועמדים העצמאים מזוהים עם האופוזיציה והרשויות פשוט לא מאפשרות לזה להתרחש. וצריך לזכור שרוב רובם של מנהיגי האופוזיציה כרגע עצורים, כולל אלכסיי נבלני, כולל איליה יאשין ואחרים, על ליובוב סובול, אותה מנהיגת אופוזיציה ומנהיגת מועמדת עצמאית בפני עצמה שנפסלה, גם אותה יעצרו אתמול בבוקר, אבל מאוחר יותר היא שוחררה והוטלה לה הכנס של 300,000 רובלים, צריך לומר שהיא שובתת שביתת רעב, אתמול היה בעצם השבוע השלישי שהיא שובתת שביתת רעב, ככה שנדמה שההפגנות הללו לפחות עד תאריך הבחירות, עד ה-8 בספטמבר, לא הולכות להיעלם, וצריך כמובן לראות אם ייווצר איזשהו מומנטום, שגרום להתפשטותן למקומות אחרים, מה שבטוח הוא שעבור הקרמלין מדובר בהחלט בחיים ראש.
יאיר נבור, תודה על הדיווח הבלעדי הזה מרחובות מוסקבה.
תודה.
השעה הבינלאומית, המועצה הצבאית השלטת בסודן, יחד עם מפלגות האופוזיציה, פרסמו בשבת הצהרה חוקתית שפותחת את הדרך לממשלת מעבר שתארך 3 שנים. בבסיס ההצהרה, החלטה לשים קץ למעגל האלימות של החודשים האחרונים, מדווחת עורכת אפריקה רינה בסיסט.
אזרחים רבים בסודן חגגו אתמול את מה שנתפס כסיומו האמיתי של משטר העריצות שם. אמנם הרודן עומר אל-באשיר הופל כבר בחודש אפריל האחרון, אבל מאז שולטת במדינה מועצה צבאית. נציגי המועצה הצבאית ונציגי האופוזיציה מקיימים כבר כמה חודשים דיונים על העברת השלטון לאזרחים. בשלב מסוים נפסק המסע ומתן הזה על רקע הרג של מפגינים בידי הצבא. אבל ברגע שהצבא הודיע על העמדתם לדין של חיילים בגין הרג של אזרחים מפגינים, חל שינוי במצב. בחודש שעבר הודיעו נציגי האופוזיציה שהגיעו לסיכום עקרוני עם הצבא על תקופת מעבר של 3 שנים, זאת לקראת בחירות חופשיות. ואתמול הודיע המתווך מטעם האיחוד האפריקני על הצהרה חוקתית המאגנת את ההסכם הזה.
לقد اجتمع وفد اعلان الحريه والتغيير ووفد المجلس العسكري
משלחת תנועת החופש והשינוי ומשלחת המועצה הצבאית המשיכו הלילה לעבוד על ההצהרה החוקתית. אני מאוד שמח לבשר לעם הסודני, לקהילה הבינלאומית ולאפריקה, בשמי ובשם שתי המשלחות, שהושלמו הדיונים על ההצהרה החוקתית. כך בישר רמש המתווך מוחמד חסן לבט. מפגשים נוספים צפויים בימים ובשבועות הקרובים, כדי לסכם את כל הפרטים. אבל הקווים העקרוניים שלו כבר ידועים וחתומים. במקום מועצה צבאית תוקם מועצה משותפת, שתכלול 6 אזרחים ו5 אנשי צבא. בתקופה ראשונה של 21 חודשים יעמוד גנרל בראש המועצה המשותפת הזאת, ואחר כך ימשול אזרח במועצה במשך 18 חודשים. בסיום התקופה הזאת יערכו בחירות חופשיות ושקופות לפרלמנט. בנוסף, תוקם ממשלה בת 18 שרים כפופה למועצה המשותפת. יוקם גם פרלמנט זמני, אשר גם הוא יורכב מאזרחים ומאנשי צבא. נושא חשוב נוסף שעליו הוסכם היה נושא כוחות הביטחון. על פי ההחלטה, כל גופי הביטחון, כולל המודיעין והיחידות המיוחדות, יהיו כפופים למועצה המשותפת. כלומר, לא עוד כוחות שמרשים לעצמם להתעמת עם מפגינים או לפעול כזרוע פרטית של המועצה הצבאית. בסודן מקווים כעת כי הצבא אכן יישם את ההסכם כלשונו ויאפשר למדינה לצעוד קדימה. כאן רינה בסיסט.
כלי התקשורת באיראן הודיעו כי משמרות המהפכה עצרו במפרץ הפרסי מחלית זרה שנשאה כ-700 אלף טונות נפט מוברח ועליה 7 אנשי צוות. שלום לכתב דסק החוץ יואב זהבי.
שלום איראן.
אנחנו יודעים דגל של מי או בעלות של מי של המחלית הזאת?
לא, יש כאן כמה שאלות. בואו קודם כל נשמע בעצם איך זה נשמע בדיווח של החדשות בטלוויזיה האיראנית.
همطور که در زیرنویس خبرفوری شبکه خبر هم نگاه میکنید برخی منابع خبری از توقیف یک کشتی حامل سوخت قاچاق در دریای خلیج فارس به دست نیروها و واحد دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خبر میدن که خبرهای تکمیل رو در این رابطه حتما به اطلاع
شما. از پرتیب امکاله مخلیت ازو مخلیت زرا عمرین به ایران نعصره بمفرط پارسی بسموخ لایا کتان فارسی יבריך הנפט לכמה מדינות ערביות, אומרים באיראן, ועוד הובך כי 7 מלאכים שהיו על סיפון המחלית נעצרו. המחלית הזו הובלה לנמל בושר לחופי המפרץ הפרסי. לפי ההודעה, המחלית נשא 700 אלף ליטר נפט שהיה מיועד לכמה מדינות ערביות. אנחנו לא יודעים אלו מדינות, אנחנו גם לא יודעים למי שייך את המחלית, אנחנו לא יודעים מאלו מדינות מגיעים המלאכים, והאם אכן היא ניסתה להבריח נפט. זה מה שאומרים באיראן. לשאלות האלה עדיין אין לנו תשובות. ובוא נזכיר איראן שבחודש שעבר תפסה איראן במצר הורמוז את המחלית הבריטית סטנה אימפרו שעדיין עצורה בנמל בנדר אבאס באיראן, אחרי שהאיראנים טענו שהיא לכאורה הפרה את חוקי השייט הבינלאומיים. בבריטניה כמובן שללו את הטענה הזאת. כמה שבועות מוקדם יותר בריטניה עצרה מחלית איראנית, למעשה בדיוק לפני חודש, ב-4 ביולי, בריטניה עצרה מחלית איראנית במצר גיברלטר, בטענה שזו ניסתה להעביר נפט לסוריה על אף הסנקציות הבינלאומיות. השאלה היא האם איראן מנסה כן להעביר כאן איזשהו מסר למערב, אולי ממשיכה לנסות לעשות את זה כפי שפרשנים מעריכים, כדי לנסות להעלות את מחירי הנפט שיוצא מאזור המפרץ הפרסי. בכל מקרה, מה שאנחנו יודעים כרגע זה שנתפסה מחלית נוספת, שנייה במספר בשבועות האחרונים, מחלית זרה, אבל אנחנו עדיין לא יודעים תחת איזה דגל היא הפליגה. אין עדיין תגובה של אף מדינה בנוגע להודעה האיראנית הזו, ואנחנו נחכה לעדכונים נוספים.
המשך יבוא, יואב זהבי, כתב חדשות החוץ, תודה.
תודה איראן.
השעה הבינלאומית, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוב הפתיע את כתבי הבית הלבן כשנשאל ביום שישי איזה מסר היה רוצה להעביר לפולין שציינה ביום חמישי האחרון 75 שנים למרד גטו ורשה. טראמפ מצידו בחר להשוות את אזרחי פולין לעצמו ואף הוסיף כי ממשלת פולין בונה מכספה בסיס צבאי עבור צבא ארצות הברית. התשובה הזאת עוררה סערה ותגובות של לאג מצד מבקריו של טראמפ. שלום לכתבנו בפולין ניסן צור.
שלום איראן.
מרד ורשה.
כן, עוד רגע קצת קומי, קצת אירוני מצידו של הנשיא טראמפ. ביום חמישי האחרון, כמו שסיפרת, ציינו בפולין 75 שנים למרד ורשה, שפרץ בראשון לאוגוסט 1944, ויום למחרת, ביום שישי, נשאל הנשיא טראמפ על ידי כתבי הבית הלבן איזה מסר יש לו להעביר לאזרחי פולין לרגל ציון יום השנה למרד ורשה, והתשובה שלו הותירה את העיתונאים ועוד רבים אחרים די מופתעים. אני מציע שפשוט נשמע את התשובה שלו ולאחר מכן נספר מה הוא בדיוק ענה על השאלה הזו.
Well, I have a lot of respect for Poland, and as you know, the people of Poland like me, and I like them, and I'm going to be going to Poland fairly soon, and I know they're building an installation that, and they're putting in all of the money, 100% of the money, so they're building something very nice for the United States
to have. אז מה שהנשיא טראמפ ענה על השאלה זה שיש לי הרבה מאוד כבוד לפולין, וכפי שאתם יודעים, אזרחי פולין אוהבים אותי, ואני אוהב אותם. אני מתכוון להגיע לביקור בפולין בקרוב מאוד. אני יודע שהם גם בונים תשתית והם מממנים את כולם, 100% מהעלות, והם בונים משהו יפה מאוד עבור ארצות הברית. טראמפ אגב לא פירט מהי אותה תשתית שממשלת פולין בונה עבור ארצות הברית, אבל הערכה היא שמדובר בבסיס צבאי שככל המקרה יקרה גם על שמו של טראמפ, שבו אמורים להשתכן 1,000 חיילים של צבא ארצות הברית, שממשלת פולין ביקשה מנאטו וארצות הברית להציב בשטחה. אבל כמובן שהתגובה הזו של טראמפ עוררה הרבה מאוד גיחוך ותגובות מלגלגות מצד מבקריו, בעיקר ברשתות החברתיות, שם החלו להופיע תוך זמן קצר הרבה מאוד ממים על התשובה שלו. גולשים רבים טענו שמדובר בתשובה שהיא מעבר לפרודיה, שלטראמפ לא היה מושג בכלל על מה הוא מדבר, וחלק גם הוסיפו באירוניה שמרד ורשה היה בכלל אירוע חגיגי גדול לכבודו של טראמפ. היו גם גולשים שטענו כי מבחינתו של טראמפ המילה אפרייזינג היא בכלל תחילתו של פרויקט בנייה גדול בוורשה. אז שאפשר להבין שהגולשים באמת חגגו על התשובה הזו.
בוא נזכר בהזדמנות הזאת קצת את מרד ורשה, כיוון שאני כמעט בלבלתי את זה עם מרד גטו ורשה, וזה לא המקרה. מרד ורשה זו אותה התקוממות כושלת, צריך לומר, של המחתרת הפולנית נגד הצבא הנאצי במהלך מלחמת העולם השנייה, שדוקה באכזריות. 200,000 אזרחים פולנים נהרגו במהלך המרד הזה, והעיר ורשה נחרבה כמעט כליל.
נכון, זה מבצע, קודם כל לגבי הבלבול, אז הרבה מאוד, אתה לא היחידי, הרבה מאוד אנשים מתבלבלים באמת בין מרד ורשה למרד גטו ורשה. המרד הזה, מרד ורשה, החל למעשה בראשון באוגוסט 1944, כחלק מההתקוממות הכוללת של צבא המחתרת הפולני, הארמיה קריובה, מבצע שקיבל את שם הקוד מבצע סופה, ובמהלכו ניסה צבא המולדת הפולני, אותו ארמיה קריובה, לשחרר את ורשה מהכיבוש הנאצי, אבל המרד נכשל. הדיכוי של המרד על ידי הצבא הנאצי היה דיכוי מאוד מאוד אכזרי, וכמו שסיפרת, במהלכו גם נהרגו 200,000 אזרחים פולנים. בפולין כולם מציינים מדי שנה את מרד ורשה באזעקה בת 3 דקות בשעת פריצת המרד, ואני יכול גם לספר לך כמי שגר בפולין שהרבה מאוד תיירים ישראלים שהיו פה ביום חמישי האחרון ולא כל כך ידעו על ציון מרד ורשה די נבהלו כאשר שמעו לפתע אזעקה, מה שכמובן הזכיר להם קצת מראות מישראל, אבל כן, זה אחד האירועים החשובים בהיסטוריה של פולין. אגב, אם אנחנו לשנייה אחת חוזרים לאותה תשובה של הנשיא טראמפ, אז צריך להזכיר שזה גם לא הפעם הראשונה שטראמפ מואשם, כי הוא לא ממש מכיר את ההיסטוריה של פולין. לפני כשנתיים, בחודש יולי 2017, טראמפ ביקר בפולין, ובנאום שנסע בוורשה, הוא החל להקריא פשוט את ההיסטוריה של פולין, ממש כמעט מאז הקמתה, לרבות הכיבוש הנאצי, וגולשים רבים טענו לאחר מכן שטראמפ פשוט הקריא את דף הוויקיפדיה של פולין, שהוא לא ידע ממש את ההיסטוריה של פולין בעצמו, ולכן גם התשובה ביום שישי האחרון הפכה ללעג מצד רבים ממבקריו.
ניסן צור, כתבנו בפולין, תודה.
תודה לך, ירד.
אנחנו מכאן לסוריה. רעייתו של נשיא סוריה אסמה אל אסד הפתיע אמש ברעיון ששודר בטלוויזיה הסורית. שם היא הכריזה שהיא חלימה ממחלת סרטן השד, וזה קורה שנה בדיוק אחרי שלשכת הנשיאות הסורית חשפה באופן חריג את מחלתה. שלום לכתבנו לענייני ערבים רועי קייס.
שלום ערן.
אסמה אל אסד, דמות שנויה מאוד במחלוקת, נכון. המרי אנטואנט, אם נרצה, של כל המשבר הסורי.
נכון, אז בעוד כמה ימים אסמאעיל אסא תחגוג את יום הולדתה 44, ואתמול, כמו שציינת, היא מנצלת ראיון יוצא דופן שלה בטלוויזיה הסורית, שעשו לו לא מעט פרומואים וקדימונים, כדי לבשר לעולם, אחרי שנה של מאבק בסרטן השד, אני הבראתי, כך זה נשמע אחרי שהמראיינת שואלת אותה לגבי מצבה הנוכחי, הנה.
תאבה ושאקה, פינה נערף, באי מרחלה, סרטי, בהי הרחלה?
רחלתי נתהת. בכל אלמה ותעבה וסלבייתה.
כן, אז אומרת אסמאעיל אסא, המסע שלי נגמר. על כל הכאב, הדברים השליליים והחיוביים, השבח לאל, ניצחתי את המחלה באופן מוחלט. בראיון עצמו סיפרה אסמאעיל אסא על הסיוע של בעלה, נסיסו בשאר אל אסא, שליווה אותה בכל המאבק הזה, וגם של ילדיה בכל המאבק הזה בסרטן. ובעיקר היא הסבירה למה החליטה, ולמה לשכת הנשיאות החליטה באופן חריג לחשוף את מחלתה. לדבריה, הדבר נבע מתוך שותפות הגורל, עם מה שחוו הסורים בתשע שנות המלחמה, כל הכאב, העמידה איתנה, הסבלנות, היא רצתה לחשוף ולהראות שגם היא חלק מזה, כך לדבריה. ונוסף היא אמרת שהיא רוצה לתת סוג של דוגמה חיובית למאבק בסרטן, לתת השראה לאנשים שמפחדים מהמחלה, אפילו מתביישים בה. ניסתה אפילו לומר שהסבל שהיא חוותה הוא כעין וכפס לעומת מה שחוו הסורים רבים במהלך המלחמה. עכשיו צריך להגיד שכל הסיפור
ספר שחש... להם על זה, כן.
כן, בדיוק. צריך להגיד שכל הסיפור של חשיפת מחלות בקרב מנהיגי מדינות ערב המשפחות שלהם, זה דבר נדיר וחריג, וצריך, ובשנה האחרונה ראינו הרבה פעמים הופעות ציבוריות שלה, גם לצד אסא, גם לצד הילדים, ממשיכה כביכול בפעילות שלה, נראה שהמשטר הסורי, מה שהוא עשה, פשוט שילב אותה במכונת התעמולה שלו, לעשות איזושהי קורלציה בין המאבק שלה במחלה, לבין המלחמה בסוריה, שכאמור, כמו שציינת, מעמידה את התדמית של המשטר הסורי באמת סימן שלה גדול, נורך כל מעשי הזוועה שאנחנו שומעים עליהם, כולל בימים אלה ממש, באזור אילי בצפון מערב סוריה, שעכשיו יש שם כביכול הפסקת אש, אבל עד הפסקת האש הזאת מאוד בני אדם נהרגו, ולכן יש פה ניסיון של המשטר הסורי לתת לו לגיטימציה באמצעות הפנים היפות שלו, אסמאעיל אסא, באמצעות גם המחלה הזאת, ניצול, הייתי אומר, די ציני, שכנראה יימשך. זה לא סוף פסוק בעניין הזה, לדעתי.
בוא נעבור מכאן לשכנה לבנון, שם עדיין לא נרגעו מביטול ההופעה של להקת הרוק האהובה, משרו לילה, אחרי שהכנסייה הנוצרית האשימה אותה בביזוי סמלי הדת בשירים שלה.
נכון, אז קודם כל נגיד שמשרו לילה היא להקת רוק, אחת הלהקות המצליחות במזרח התיכון, היא להקה לבנונית, אבל המסרים שלה מאוד חתרניים, היא מזוהה עם הקהילה הלהטבית, הסולן שלה, חמד סינו, הוא הומוסקסואל, ומעבר לכך, בשיריה בשנים האחרונות היא שילבה מסרים שמבקרים בחריפות את אנשי הדת בעולם הערבי ואת ההשפעה הרסנית שלהם.
אגב, באחד השירים האחרונים שלה היא דווקא ביקרה את ישראל.
כן, זה גם.
הוציאה איזה קליפ
לא חוסך, נכון.
קליפ ההדה.
שלה את התמימי, כן.
אולי עוד ניסיון לדחות את הביקורת נגדה שמדובר בלהקה שיש לה השפעות ציוניות כאלה ואחרות.
נכון, אז צריך להגיד שהיא מבקרת את כולם וגם אותנו וגם כאמור גם את הנוצרים. עכשיו נזכיר שבלבנון יש קהילה נוצרית מאוד משמעותית, לכן כשאשר נקבעה הופעה שהייתה אמורה להתקיים בימים הקרובים בעיירה נוצרית, הכנסייה הנוצרית המהות נזעקה, ולכן היה באמת מחאה אדירה בלבנון של הכנסייה הנוצרית שקרא לבטל את ההופעה הזאת בגלל שבשירים שלה היא מבזה את הדת, והמחאה הזאת למרבה הצער היא הצליחה, למרות שלבנון אנחנו מכירים אותה כמדינה יחסית פלורליסטית, 18 עדות שנותנת חופש לכולם, מצד אחד נסראללה, מצד שני יש דוגמניות, כמו שאנחנו יודעים, כלומר זו מדינה מאוד פלורליסטית נחשבת במזרח התיכון באזור שלנו, והיו גם, צריך להגיד, איומים לפגוע בחברי הלהקה, ולכן הוחלט שההופעה שלהם תבוטל. בוא נשמע תגובות של אזרח לבנוני ושל אזרחית לבנונית, ואז נתרגם ונעביר את הלך הרוח בתגובות האלה. הנה.
כל שדיינת ממנוע למספיה מנען בתתה.
כן, אז האזרחית הלבנונית אומרת, עד הדת, אפשר לבקר הכל, כלכלה, ממשלה, חברי פרלמנט מנהיגים, אבל דת זה טאבו, אי אפשר לבקר את הדת, ולכן היא מצדיקה את הביטול. והאזרח הלבנוני אומר את ההפך, אומר שמדובר בתגנים מסוכן, שכן עכשיו כל קבוצה הדתית יכולה לבוא ולהם על כל להקה מסוימת שהשירים שלה לא ייראו לה, ולכן יש פה קרב גדול בין תומכי חופש הביטוי בארץ הערזים לבין השמרנים, אנשים שסבורים שיש פרוג קדושות, בעיקר מה שקשור לדת, לנצרות ולאסלאם. בכל מקרה זה סיפור מרתק שלא נגמר, כיוון שכרגע יש מחאת נגד הביטול.
כן, וצריך להגיד שהקרב הזה הוא קרב לא רק על סמלים, אלא גם יכול להתרגם ומתרגם, והתרגם בעבר.
נכון.
גם למעשים ולמלחמת אזרחים, כך שכל הנושא הזה מאוד נפיץ,
בהחלט.
איך נאמר שם בלבנון. רועי קייס, כתבנו לענייני ערבים, תודה.
תודה.
וזאת כמובן הלהקה הלבנונית משהו לילה. ועד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום ראשון, הראשונה בשבוע, עורך הוא זאב שניידר, מפיקות צמדרת על עובד ואורית שולץ, הטכנאים מיכאל אולשוונג ושימון דוקרקר, אני רנסי קורל, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אנחנו נפגשים שוב בשתיים בלילה בשידור החוזר וגם אחר בשתיים בצהריים עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית. ועד אז תוכלו לשמוע אותנו שוב ושוב בהסקט שלנו, חפשו אותנו גם בגוגל תחת השם כאן עולמי, ותוכלו להתחבר דרך כל אפליקציית, כל יישומון הסקטים, פודקאסטים. שיהיה לכולכם המשך יום מצוין ולהתראות.
מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.